שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1155, המאמר מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kabsi.il, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1155, מאמר מהו כי אתם המעט מכל העמים בעבודה.
נו, כנראה שהרבש יסביר את זה, שמעט זה לא עניין של הכמות, כי ברוחניות זה עניין של איכות, וכל אדם חוץ מזה הוא כלול מכל העולם, אז יש כאן בכל אחד מאיתנו אומות העולם וישראל, עד כמה שישראל הוא חלש כנגד אומות העולם, בכל אחד מאיתנו וכל, זאת אומרת, יש בחיצוניות ויש בפנימיות. בואו נראה על מה זה אומר. בבקשה.
הנה כתוב, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים, מיד פרעה מלך מצרים. אמרו חז"ל, לא מרובכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. עד כאן לשונם. ויש להבין מה בא זה ללמדנו, בזה שפרשו חז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, חושקני בכם, שאפילו שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, אף על פי שאני משפיע לכם גדולה, אז אתם ממעטים את עצמכם לפניי, לפני בשר ודם, הייתי מבין זה. אולם חז"ל אמרו שאתם ממעטים עצמכם לפניי, היינו לפני הקדוש ברוך הוא. איזו מדרגה היא זאת, שאם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם גדלות, אין הוא מתגאה לפני הקדוש ברוך הוא בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו גדלות. וכי אם המלך נותן גדולה לאדם ומגדיל אותו לפני השרים, אז האדם הזה מתגאה גם לפני המלך. הייתכן? אם כן, מהי החשיבות שאין מתגאים לפני הקדוש ברוך הוא, אלא שהם מתמעטים לפניי? היינו, לגבי מי הם מתמעטים? השכל מחייב שבזמן שהאדם מבין את גדלות המלך, בטח שהאדם משפיל את עצמו יותר לפני המלך. ובכדי להבין זה, צריכים לזכור את סדר העבודה, שהיא בחינת תיקון הבריאה. היינו, בכדי להגיע לידי דבקות הנקראת השתוות הצורה, היינו לזכות לכלים דהשפעה, נעשה התיקון המכונה צמצום והסתר על הקדושה. כלומר, שנסתר הטעם של תורה ומצוות שבהם מלובש את הטוב והעונג שהיה ברצונו התברך לתת להנבראים, שזה מכונה רצונו להיטיב לנבראיו. שכל מה שרצה לתת להנבראים מלובש בתורה ומצוות המכונים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג פקודין. וזה כמו שאומר באסולם, שעניינו הוא שפקודין הוא מלשון פיקדון, שבכל מצווה ומצווה יש בה אור מיוחד המלובש במצווה הזאת. אולם, בכדי להגיע לאור המלובש בהם, בגלל הצמצום וההסתר שיש עליהם מטעם תיקון הבריאה, כלומר, בכדי שהאדם יקבל את הטוב והעונג המלובש בהם, האדם מוכרח מקודם לקבל את הכלים המתאימים לאור, בכדי שצריכה להיות השתוות הצורה לאור, כמו שהאור הוא המשפיע, כן צריך הכלי להיות בעל מנת להשפיע. אולם, היות האדם מצד הטבע יש לו רצון לקבל לעצמו, ולא רצון להשפיע, אם כן, איך האדם יכול לשנות את הטבע שלו, מה שהקדוש ברוך הוא ברא? על זה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. היינו שהתורה נותנת עצות לאדם איך לצאת מאהבה עצמית ולקנות רצון להשפיע. שבמצב הזה נקראים התרי"ג מצוות, אומר הזוהר הקדוש, בשם תרי"ג איטין. היינו תרי"ג עצות איך להשיג את הרצון להשפיע. כי רק ברצון להשפיע יש יכולת שהאור הנקרא טוב והעונג מתלבש בהם. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה, מפני המאור שבא מחזירו למוטב, והוא יגיע על ידי זה לדרגת לשמה. ובעניין שלא לשמה יש הרבה בחינות. א', לומד על מנת לקנטר, שבחינה זו היא הגרועה מכולם, שעל זה אמרו חז"ל, כל העוסק בתורה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. ב', לומד על מנת שיקראו רבי. ובשתי בחינות אלו, הוא רוצה שכר מאנשים, ולא רוצה שהשם ייתן לו שכר תמורת עבודתו. ג', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה, שיהיו לו חיים ופרנסה ובריאות וכדומה. ד', לומד בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הבא. ה', שהוא עוסק בתורה ומצוות, בגלל שהוא מרגיש שהוא משמש מלך גדול. לכן יש לו הנאה בזה שהוא עוסק בתורה ומצוות. כלומר, בגלל הנאה זו, מה שהוא מרגיש, שהוא משמש את המלך, כדאי לו לעבוד. נמצא שגם מי שעובד בשביל שהוא משמש מלך גדול, גם זה עוד לא יכולים לכנות לשמה בתהרה. הגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו, אבל מכל מקום הוא משתוקק להרגיש טעם בעבודה זו, מטעם שהוא מרגיש מלך גדול. אז צריכים לדעת שגם זה עוד לא נקרא לשמה טהורה, מטעם שסוף כל סוף הוא משתוקק להתענוג שהוא ירגיש בזמן העבודה. כי התענוג, מה שהוא מרגיש בזמן העבודה, זוהי הסיבה שבשבילה הוא רוצה להיות עובד השם. נמצא לפי זה שרק מה שהרצון לקבל מרגיש התענוג בזמן העבודה, זהו המחייבו לעסוק בתורה ומצוות. לכן נקרא זה גם כן שלא לשמה. אולם השלא לשמה הזה מביאו לידי לשמה, מטעם המאור שבה מחזירו למוטב. וזהו על דרך שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, חלוקה ב' היא מי"ג שנים ואילך, שאז ניתן כוח לנקודה שבלב שבו, שהוא סוד אחוריים של נפש דקדושה, המלובשת בהרצון לקבל שלו. ואז הוא מתחיל להיכנס תחת רשות מערכת העולמות דקדושה, דהיינו בשיעור שהוא עוסק בתורה ומצוות. ועיקר התפקיד הוא להשיג ולהגדיל את הרצון לקבל הרוחני. ועם כל זה, היא מדרגה חשובה יותר מהראשונה, הנה היא המדרגה המביאתו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה.
זאת אומרת, הוא עוסק בתורה או מצוות, בכל מה ששייך לרוחניות, מפני שכבר בורא נראה לו גדול, וזה מחייב אותו, שהוא מתעסק עם הגדול, עם משהו חשוב, עם משהו שטוב. זה ודאי משיכה אגואיסטית, אבל היא כבר לא קשורה לשום דבר שבעולם הזה כביכול. לא בחברים, לא במורה, לא בלימוד, אפילו. אני כבר לא מדבר על החיים שלו, במשפחה, בעבודה, עם כל העולם. זה לא, אכפת לו יותר ויותר. הוא לאט לאט מתנתק, קורא את הקשר עם העולם הזה. לא קשר, אלא עניין החשיבות, תלות. וכבר לא אכפת לו מה שיהיה לו בעולם הזה. העיקר זה קשר עם הבורא. ואז כל הסיבה למה הוא עוסק בחוכמת הקבלה, זאת אומרת בתיקון עצמו, בפעולות הרוחניות שחייב לעשות, זה מפני גדלות הבורא, שיש לו קשר עם הגדול, יש לו, הוא נמצא תחת הכוח הגדול. ודאי שזה האגואיסטי, אבל כבר תלות היא לא בלמטה, אלא בלמעלה. בסדר? זה שינוי. שינוי מהותי.
והוא סוד השפחה דקדושה המשמשת לגבירתה, שהוא סוד השכינה הקדושה. כי השפחה מביאתו לשמה וזוכה להשראת השכינה. אמנם הוא צריך לעשות את כל האמצעים המותאמים שיבוא לשמה.
זה עדיין לא לשמה, שהוא תלוי בבורא בגלל שהוא גדול וזה מחייב אותו. אם נגיד הוא לא ירגיש שהבורא גדול, אז מיד לא יהיה לו שום כוח לבצע פעולות. כי הגדלות הבורא הוא שממלא אותו, והוא מרגיש את זה כשכר.
והמדרגה הסופית שבחלוקה זו היא שיתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, בדומה לבעל תאווה המתאהב בתאווה גשמית, עד שאין התאווה שרה מנגד עיניו כל היום וכל הלילה.
לרצון לקבל שוב, זה מדובר, שכך הוא מרגיש, עם מי יש לי קשר.
ועל דרך שאמר הפייטן, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. ואחר כל זה מתחיל סדר של לשמה, הנקרא רצון להשפיע. וכאן, שיהיה כולו רק להשפיע, אין כוח ביד האדם שיוכל לבוא לזה.
כי הוא לא מקבל שום דבר בחזרה לרצון לקבל שלו. מה שרצון לקבל ירגיש כשכר.
היינו שכל רצונו יהיה רק להשפיע להשם בגין דאי הוא רב ושליט. אין לאדם שום מושג איך להגיע לזה. וזה נקרא שהרצון להשפיע הוא בגלות מצרים. והרצון הזה האדם יכול להבין רק למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת אין שום אחיזה להבין זה. כלומר, אין בידי אדם להבין איך יכולים לעשות איזה מעשה שהאדם לא יענה מזה. נמצא שאפילו שהאדם לא דורש שום תמורה עבור עבודתו, אבל מי מחייב אותו לעבוד? זה שהבורא יענה. מזה הנאה שלו. כבר יש כאן עניין הנאה. היינו מזה שהוא נהנה שמשמש את המלך, זוהי הנאה שלו. ואיך אפשר להיות אחרת? היינו שיעבוד בלי הנאה. לכן, בזמן שאומרים שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, זה נקרא למעלה מהדעת. וכל דבר שהוא למעלה מהדעת, אין שם הרצון לקבל לעצמו. כלומר, שאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד רק שהשם יהנה מעבודה זו. אז אומרים שהאדם צריך להיות בשמחה מזה שהוא משמש מלך גדול. אולם, אם המלך הגדול היה מגלה את חשיבותו וגדלותו, הייתה אז הנאה בתוך הדעת. היינו, שהשכל מבין שכדאי לשמש מלך גדול. אולם, כשהאדם צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך, נמצא שהוא משמש מלך קטן לפי הרגשתו. אם כן, כשהוא אומר למעלה מהדעת שהוא מלך גדול, כבר אין שם מקום להרצון לקבל שיסכים על עבודה זו, היות שכל הנאה בנויה על למעלה מהדעת. וממילא מובן מדוע הגוף לא רוצה לעבוד בזמן שלא רואה את חשיבות המלך. אלא אומרים לו, אף על פי שהשכל מחייב, אם אין גילוי לגדלות המלך, כבר אין שם מקום עבור הרצון לקבל לעצמו. אם כן, איך אפשר שהאדם תהיה לו היכולת לעבוד בגין דאיהו רב ושליט? זה היה טוב אם זה היה מגולה. מה שאין כן, שעל בחינה זו של גדלות השם, שורה השליטה של פרעה מלך מצרים, שאמר, מי השם אשר אשמע בקולו. לכן, עיקר עבודה היא במקום זה. היינו, כאן מתחיל העניין של לשמה. היינו שהוא רוצה לעבוד בעל מנת שהשם ייהנה מעבודתו. ולעצמו, אינו חשוב איזה טעם הוא מרגיש. כלומר, שעבודתו שהוא עובד היא בצורה אצלו, כאילו הוא היה מרגיש שהמלך גדול. ולמעשה, ההרגשה שלו היא בבחינת שכינתה באפרה, שאינו מרגיש שום חשיבות, אלא הוא תואם טעם אפר.
זה כמו שאנחנו אומרים שמלכות מצמצמת את עצמה, עושה על עצמה צמצום, מסך ואור חוזר, ועובדת למעלה מעצמה.
ומכל מקום, הוא מתגבר ואומר, שזה חשוב אצלי, כאילו הייתי מרגיש שאני עומד ומשמש מלך גדול, שאז בטח גם הרצון לקבל נהנה, היות שהוא לא צריך להאמין על גדלות וחשיבות המלך. אולם, איך האדם יכול לקבל כוח התגברות על הגוף בזמן שהוא מרגיש בחינת שכינתה באפרה? איזו שמחה הוא יכול לקבל מעבודה זו? וביותר קשה, איך יש אפשרות לאדם שיהיה לו צורך וחשק לעבוד עבודה שאין אדם מרגיש בטעם? כלומר, בשלמה שאין לו ברירה. יש להבין שהאדם עובד בכפייה, אבל לחשוק לעבודה כזו שאין בה טעם, איך אפשר? והיות שאין לו כוח להתגבר, ושתהיה לו שמחה מעבודה כזו, ואיך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו? היינו שמרגיש טעם אפר בעת שהוא משמש את המלך. לכן על זה הוא מבקש מהשם, לא שייתן לו בחינת גילוי גדלות יתברך, שירגיש בזה טעם, אלא הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח שיוכל להתגבר על הגוף ולעבוד בשמחה, בזה שעכשיו הוא יכול לעבוד בלתי השם לבדו. היות שאין הרצון לקבל נהנה מעבודה, שיש לה טעם אפר. אם כן, בשביל מה הוא עובד? בטח רק לשם שמיים. ולעבודה כזו אין שום מקום בתוך הדעת. ובעבודה זו, האדם רואה שאין לו שום מציאות מצד הטבע שירצה לעבוד על אופן כזה. ובעבודה זו, במצב כזה, האדם רואה שאין לו שום אפשרות שיהיה בידו לעבוד עם רצון להשפיע ולא לתועל את עצמו. ודבר זה יכול להיות רק בדרך נס מן השמיים. ובאמת זה נקרא יציאת מצרים. היינו לצאת מכלל השכל שיש לו מצד הטבע, שאי אפשר לעשות שום תנועה, אלא שיהנה מזה. וכאן הוא מבקש מהשם שייתן לו כוח לעבוד במקום שאין לו שום טעם והרגש, אלא להאמין שהבורא נהנה מעבודה זו, מטעם שהוא כולו להשפיע. ולכן התפילה הזו היא תפילה אמיתית, מטעם שהאדם רואה שאין מה לקוות שיהיה פעם ביד האדם לעשות משהו בעל מנת להשפיע. נמצא שהאדם מרגיש איך שהוא אבוד. נמצא שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא. ולדבר זה האדם צריך להחשיב מזה שהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, ואין מי בעולם שיוכל להציל אותו. אולם כאן נשאלת שאלה הקשה ביותר. מי אמר לאדם שיש נחת רוח לבורא מעבודה זו, שאין בה שום טעם, אלא רק טעם אפר, ולעבודה כזו האדם צריך לבקש מהשם מטעם שהוא רוצה לעשות הכל רק בכדי שהבורא ייהנה. על זה באה התשובה, אמונת חכמים, שאנו צריכים להאמין לדבריהם. נמצא התפילה הזו שהאדם מתפלל שהשם יעזור לו, שיוכל לעבוד במצב של שפלות, והטעם הוא רק של אפר, זה יכול להיות רק על בסיס של אמונת חכמים, שנאמין להם שרק באופן כזה יכולים להגיע למצב של לשמה.
זה כוח מיוחד שהוא מקבל מהלימוד, מהמורה, מכל אותם הנשמות שעשו כבר תיקונים. זה כוח מיוחד שאדם מקבל, שזה מכוון אותו לבקשה נכונה, באמת למעלה מהדעת לעבוד.
זה יכול להיות רק על בסיס של אמונת חכמים, שנאמין להם שרק באופן כזה יכולים להגיע למצב של לשמה, ולא לבחינת תועלת עצמו. כלומר, שרק הם יודעים מה זה לשמה, ואיך להגיע לזה. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, על מה שדרשו חז"ל על הכתוב, לא מרובכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. ושאלנו, אחי, מדרך העולם הוא, שמי שמלך מגדיל אותו, הוא מתגאה בפני המלך. אם כן, מה משמיענו בזה? שישראל ממעטים עצמם לפני הקדוש ברוך הוא. ובענל שהסברנו שיש שתי בית בחינות בעבודה. א', שהשם מאיר לו בזמן שהוא עוסק בתורה ומצוות, הוא מרגיש טעם בעבודה, הוא מרגיש גדלות השם, איך שהוא משמש מלך גדול. הוא כבר הגיע לדרגת בזוכרי בו, אינו מניח לי לישון. ב' היא בחינת עבודה לשמה, דהיינו על מנת להשפיע ושלא לקבל פרס. ואז האדם בא לידי התנגדות מהגוף, היות שאין הוא מרגיש שום טעם בעבודה. אבל הוא לא רוצה שום מרגשה של גדלות השם, מטעם שאז ההרגשה הזו נותנת לו סיבה, שבשביל ההרגשה הזו שמרגיש בעת התעסקותו בתורה ומצוות, זה מחייבו לעסוק בתורה ומצוות. נמצא שכבר אינו רק לשם שמיים, אלא הנעת עצמו גם כן נכללת בה. והיות שעבודה זו היא כולה למעלה מהדעת, מטעם שאין שכל שבעולם שיהיה בידו להבין דבר כזה, ובחינה זו נקראת שכינתה באפרה, ושהאדם צריך להאמין שדווקא מעבודה זו יש נחת רוח להשם. זו נקראת עבודה בבחינת אתם ממעטים עצמכם לפניי. פירוש, בשעה שהבורא נותן להם להרגיש את גדלות השם, אין הם אומרים, אתה כבר אין אנו צריכים לעבוד למעלה מהדעת. כי גם הגוף, בזמן שמרגיש גדלות השם, הוא מתבטל כנר בפני אבוקה. אלא הם אומרים, אנו רוצים לעבוד בבחינת אתם המעט מכל העמים. היינו שכל העמים שבאדם היו אומרים, עבודה זו היא עבודה בזויה, שהיא בחינת מיעוט ושפלות. היינו, שהיא בחינת שכינתה באפרה. וכמו שאמרו חז"ל, לא מרובכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, ובטח אז היה צריך להיות שמח, כי כבר מרגיש גדלות השם, וכבר לא תהיה לו התנגדות מצד הגוף. אבל הוא היה ממעט את עצמו, ואמר, ואנוכי אפר ואפר.
שעושה צמצום על עצמו כדי לא לעבוד מטעם גדלות השם, אלה למעלה מזה.
פירוש, הוא אמר להשם, אני משתוקק למצב של העבודה שהייתה בחינת אנוכי השם אלוקיך, בבחינת אפר ואפר. היינו, להזמן שהייתה אצלו העבודה בחינת שכינתה באפרה, שאז היה בטוח שעבודתו היא כולה להשפיע, שאין לה רצון לקבל שום יד בזה. נמצא שאין הפירוש שהוא ממעט עצמו נגד השם, היינו שלא מתגאה בפני השם, אלא הפירוש שהוא ממעט עצמו לעבוד בבחינת השפלות, אף על פי שהשם נותן לו גדלות.
כי אז הוא בטוח שנמצא בהשפעה.
כמו כן למשה ואהרון, השם נתן גדלות, והם אמרו, ונחנו מה? היינו, שהם היו משתוקקים לעבודה בזמן שהייתה אצלם בחינת שכינתה באפרה.
חבר'ה, לעשות מאמץ נפשי, כדי להחזיק את העניין.
שאז, כשלא מרגישים טעם בעבודה, אז בא הרשע ושואל טענת מה? היינו, מה עבודה הזאת לכם? שאתם רוצים לעבוד דווקא בבחינת עבודה בזויה כזו. והרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? מטעם שאז הם היו בטוחים שעבודתם היא כולה להשפיע, ואין לה רצון לקבל חלק בה. וכמו כן לדוד, שהשם נתן לו גדלות, אמר, ואנוכי, היינו בחינת אנוכי השם אלוקיך, הייתה עבודה זו אצלו, בזמן שהיה רוצה לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, הנקרא אנוכי השם אלוקיך, היה אצל הגוף שלו בבחינת באנוכי תולעת ולא איש. ואבן עזרא שואל על מה שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש, ואומר, רחוק הוא שיאמר איש דעת על עצמו שאיננו איש, רק ידבר כנגד האויבים שהם יבזו, ואיננו נחשב ביניהם למומה. וגם כאן יהיה הפירוש, שבזמן שהשם נתן לו גדלות, הוא לא אמר, אתה כבר אינני צריך לעשות מלחמה עם הגוף, כי הגוף יתבטל לפני השם כנר בפני אבוקה. אלא שהיה אומר, אני משתוקק למצב של שפלות, שהאויבים שלי, היינו האומות העולם שבגופי, היו מבזים את עבודתי, שהם היו אומרים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, ולא תהיה לו שום הרגשה בעבודה. זהו סימן שהוא בכלל לא איש, שהם היו מבזים את סדר עבודתו. וזה נקרא שישראל ממעטים עצמכם לפניי.
נו. מיקרופונים איפה נמצאים?
זה נשמע כאילו שהמעבר מלא לשמה לשמה זה חתך כזה, כן?
ודאי.
זאת אומרת, עד אז מגדילים ומגדילים את ההדדות?
עד אז יש לך מילוי ברצון לקבל מהעבודה שלך.
שהוא הולך וגדל, כי הולכים ומגדילים ביחד את גדלות השם.
נו, גודל בכמות או ביחוד, לא חשוב, כן?
ומה זה ההתאהבות הזאת שהוא מתאר בסוף התהליך?
מה?
ההתאהבות.
התאהבות?
כן, בסוף עמוד
1156,
הוא כותב שהדרגה האחרונה, המדרגה הסופית...
לא, המדרגה הסופית בלא לשמה, שמתאהב שזה הכל בשבילו. זאת אומרת, הוא לא מקבל מילואים משום מקורות אחרים, אלא רק מהבורא. אבל הבורא זה הכל. זה ממש המקור אחד. כמו תינוק כלפי אמו, זהו. אין לו, הוא תולה רק בה את הכל. שיש משהו מחוץ לי, שזה מקור החיים שלי.
אתה אלף כן. נותן את הדוגמה של איש גדול, לא משנה שמעון פרס, כן? יש, כאילו זה לא אותו דבר מרגיש לחשוב שמישהו הוא גדול ולהתאהב בו.
לא, 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 לא. זה משהו. די דוגמאות. הלאה, כן.
רבש מעלה פה הרבה מאוד שאלות שיוצרות הזדהות, אני רוצה לקרוא כמה. הוא כותב, איך האדם יכול לקבל כוח התגברות על הגוף בזמן שהוא מרגיש בחינת שכינתה באפרה. אז הוא שואל גם איזה שמחה הוא יכול לקבל מהעבודה הזו. ובסוף הוא גם הוא שואל איך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו, שמרגיש טעם אפר. והתשובה שהוא נותן קצת לא מספקת. אותי לפחות, צריך לבקש מהשם. כאילו זה, 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 כך, זה...
נו, אתה תנסה לבקש מהחברים, מי שאתה רוצה, מהקרובים, ותבקש. אבל בסופו של דבר אתה תגיע למצב בהתקדמות שלך, שאתה תבקש מהבורא, שיהיה לך הבנה, הרגשה, שאתה נמצא בקשר עמו, ועם שום דבר אחר. אז ודאי שתבקש ממנו. אתה צריך להגיע למצב שיבואו מצבים כאלו חדים, ברורים, מאוד מאוד כאלו חדים, כן? שברור לך שיש לך עסק עם הבורא. למרות שיש כוחות מנוגדים, כוחות שמאיימים עליך, כוחות שמפריעים ומשהו כזה, אבל ברור לך שזה הכל בינך לבינו, שהבורא מעמיד את זה בכוונה. ואז עם מי אתה עושה חשבון? איתם או עם הבורא? ממי אתה מפחד? מהם או מהבורא? במי אתה תלוי או תולה את העתיד שלך? בהם או בו? וזה משחק לא פשוט, שלא סתם מוחקים את ההפרעה. אלה משתמשים בה כדי להיבנות ולהתבסס ולהתקדם. כן.
זה כבר ברור לפעמים, גם היום בעבודה.
יפה.
עכשיו, השאלה זה, מה זה, איך מבקשים מכלים דקבלה? כאילו, איך פונים לבורא מתוך כלים דקבלה? עכשיו אתה דיברת על מצב...
כמו שאתה עכשיו עושה, מה אלה מה?
נו, אז מאיפה פה, איפה מתגלה פה השמחה, איפה... הכל פה הוא...
השמחה מתגלה מזה שאתה קשור עמו.
אבל עכשיו תיארת מצבים שיש איומים, שיש הפרעות, שיש...
אז מה? גם כן קשור אליו.
אבל זו הסיבה שאתה פונה אליו. אתה לא פונה אליו עכשיו כי אתה באמת צריך אותו. אתה פונה אליו כי יש לך איומים והפרעות. זה תכלס עכשיו הסיבה.
זה הוא הזכיר לך שזה הוא עושה לך את זה. ולכן אתה פונה אליו. כביכול אתה פונה.
זה מה שאני שואל.
בסדר, נו, זה ככה, זה משחק. ללמד אותך, לבנות בך כל מיני כאלו הרגשות, קשיים פנימיים, בין רגש לשכל, שאתה תהיה יותר מורכב איזה ייצור פשוט. וכך, כך מתקדם. הכל בסדר. תמשיך. לא. פחות בלבולים פנימיים. רק. כן.
האם בלא לשמה יש כבר השגה בבורא?
אני לא יודע מה אתה קורא השגה. השגה בבורא בלא לשמה בזה שאתה תלוי בו, יש לך עסק עמו, דרך הרצון לקבל שלך. זה נקרא לא לשמה. שביני לבין הבורא עומד הרצון לקבל שלי. לשמה זה נקרא שביני לבין הבורא אין רצון לקבל. הרצון לקבל כבר עומד אחריי והבורא לפניי. כן.
אז מה גורם לקשר בלא לשמה? מה גורם לקשר בין האדם
לבורא? רצון לקבל. רצון לקבל, שאני קשור עם הבורא, ואני מגלה בתוך רצון לקבל שלי כל מיני תופעות ממנו. נעימות, לא נעימות, רוצה, לא רוצה, לא חשוב, אבל כך אני קושר מה שאני מרגיש אליו, כלסיבה, לכל דבר. אבל אני תלוי במה שאני מרגיש. אני מרגיש טוב, אני שמח, אני מרגיש רע, אני בוכה. זה נקרא לא לשמה. בלשמה אני שמח דווקא בזה שאני מרגיש רע ברצון לקבל ויכול להיות קשור וטוב לי עם הבורא. שיש ניגוד בין מה שאני מרגיש בתוך רצון לקבל ובין מה שאני מרגיש ברצון להשפיע כבר. זה כבר נקרא רצון להשפיע. נו, חבר'ה, אנחנו מדברים כאלה דברים מתקדמים. אני מקווה שלא תתבלבלו. כאן זה ים של הבחנות. כן.
אז מה זה נקרא שבלא לשמה אדם נמצא בקשר עם הבורא? במה מתבטא הקשר עם הבורא בלא לשמה?
בזה שאני מרגיש ברצון לקבל. אני מרגיש ברצון לקבל. לא לשמה זה נקרא, אדוני, שאני מרגיש שיש לי קשר עם הבורא, אבל קשר הזה תלוי מה אני מקבל ממנו. קשר טוב או קשר רע? או קשר כדי כך רע שאני מפסיק להרגיש אותו, אלא מרגיש רק רע שבי. זה נקרא הסתר כפול. כן.
להרגיש את הבורא, מה זה אומר? זה אומר שקורה לי משהו ואני במודעות יודע שזה ממנו?
אני לא יודע להעביר לך את זה ואסור לי. יש מספיק מה שאתם שומעים. היתר זה עניין של הניסיון. כן.
תימור מיסטנבול שואל, האם עלינו לאהוב את המצב שלא לשמה?
אם אני לא אוהב מצב שלא לשמה, אני לא יכול לעבור ללשמה. כי מה זה נקרא שאני אוהב לא לשמה? אני אוהב אותו, הכוונה היא שאני צריך להגיע למצב שאני ירגיש אפילו הכי רע שיכול להיות בתוך הרצון לקבל שלי, ובכל זאת אני שמח ודווקא מעדיף את זה כדי להיות בקשר עם הבורא, כדי לא להרגיש הקשר הזה כטוב ורע ברצון לקבל, אלא בזה שאני למעלה מזה משפיע לו. נו, אין מילים. זה פשוט מגיע עוד שכבה שנקראת רצון להשפיע, מעל הרצון לקבל, ומתוכה אני פועל. זה נקרא כלים דהשפעה. שאז הם נבנים. ועל זה הוא כותב שזה אי אפשר להעביר לאדם שזה כבר מעשה הנס. כן.
ירגנת מקזחסטן שואל, מהי הדרך הטובה ביותר לשמור על האמונה במצב של הסתרה וירידה?
מה שבטוח עוזר בזה זה עקשנות. עקשנות. יום, יום, חודש, שנה, עוד 10 שנים, עוד 10 שנים. פשוט מאוד. אין לי חיים, אלא רק בזה. כן.
הוא ממשיך ושואל, איך תלמיד מקבל כוח מיוחד מהמורה? מה צריך לעשות בשביל זה?
זה... לא יודע. אני לא יכול לענות. שיחפש. זה תלוי בשורש נשמה. בתפקיד. האם יש לאדם תפקיד או לא? זה בעיקר. אם יש לו תפקיד מיוחד, אז הוא מתקשר למורה ודרכו מקבל כבר הכוונה. בסדר? כן.
כתוב, כמו שהוא אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. המילה לעולם, זה אומר שגם כשהוא נמצא בלשמה, תמיד יהיה התנגדות של הרצון לקבל, ומעליו תמיד יהיה את שתי החלקים?
תמיד, מילה תמיד, לעולם.
עד גמר תיקון?
זה אני לא יודע, עוד לא הגעתי, אני לא יכול להגיד.
הכוונה, גם כשאדם מגיע ללשמה?
כן.
זה השאלה.
אחורה.
בלשמה, במצב השפלות, מה אדם מביא מעצמו ומה הוא מבקש מהבורא?
בלא לשמה.
בלשמה.
בלשמה? זה אנחנו לא מדברים. לא רוצה לדבר על לשמה. לא רוצה. זה עוד רחוק. אם אתם חושבים שאתם כבר בזה, זה בלבול.
לא, לא התכוונתי שבזה פשוט...
אני לא רוצה לברר מה שכתוב על לשמה. ההבדל בין זה לזה זה כן, אבל לא יותר מזה. ההבחנות ששם זה... אז כבר צריכים לעבור לתלמוד 10 ספירות.
פשוט שהוא אומר ששכינת באפה, אז הוא מבקש כוח. לבצע פעולה, אז לא ברור מה ההבדל כשבינם נמצא בלשמה ומבקש כוח לבין בינם שנמצא בלא בלשמה ומבקש כוח.
בשלא לשמה, אז כוח שלו מזה שירגיש גדלות הבורא. ובלשמה זה שעובד למעלה מזה.
הוא עדיין מבקש כוח.
מבקש ודאי כוחות, אבל לא, אפילו לא בגדלות הבורא.
טוב.
אנחנו צריכים להתרכז על איפה שאנחנו נמצאים. טוב, כן.
אנחנו במדרגה שלנו, סליחה, יכולים רק
להרכיב את הכוונה הזאת, נגיד שלא לשמע או משהו, רק על הלימוד, או שיש גם פעולות אחרות שאנחנו יכולים?
בעצם זה לאט לאט שייך לכל, לכל שלבי החיים, לכל מקרי החיים. אבל כמו שהחיים הם מורכבים, והם שייכים לכל מיני, הם שייכים לכל מיני מקורות רוחניים שונים בדרגות שונות, שזה קשר של שורש וענף, לכן קשה לנו. כי נגיד, יש לך רוחניות בכל מיני דרגות, בכל מיני אופנים, ויש לך העולם הזה שטוח. ובשטוח הזה יש אתה וחברים ומורה וספרים וחומת הקבלה ועבודה שלך ובמשפחה שלך וקרובים שלך וכל העולם והעמים וכל מה שיש. כן? אז, והכל בשטח אחד. אבל כשאתה שאתה מתקשר לשורשים, השורשים הם מגוונים. כן? ולכן אנחנו לא כל כך מבינים את העניין של השורש והענף. ונראים לנו גם כן התנהגויות מוזרים מאוד של מקובלים ובכלל של אנשים, כי הם נפעלים מרמות שונות, בני אדם. וכשורשים הם שורשים ככה ממקומות שונים, בקיצור. עוד לא בשבילנו. זה מתגלה ואז רואים. הכי טוב זה לגלות שזה ככה זה.
לדוגמה, רבש כותב פה במאמר שהוא נותן 5 תנאים שלומד, אז פעם אחת שהוא רוצה שכר בעולם הזה, פעם ככה, פעם ככה, הוא תמיד כותב שלומד בכדי שהשם ייתן לו, לומד בכדי, כאילו בעצם זה כוונה על הלימוד. אחר כך גם אתה כתב, אמרת פה שהוא עוסק ברוחניות בעל מנת שלשמה ולשמה. השאלה שלי, האם כאילו העיסוק בעצם הוא כמו אמצעי בלבד לכוונה? זאת אומרת, אני יכול באותו מידה ללכת לאכול ארטיק ולקבל את כל ההבחנות האלה תוך כדי האכילה, ולחפש את הכוונה, את המשמעות, או שזה רק דברים שהם, שקשורים ללימוד ובקשר בינינו?
אנחנו נמצאים בכל מיני מאורעות החיים, ומכניסים אותנו לכאלו מצבים, כאלו פעולות, שאדם לא יכול לעשות כלום. לא יכול לעשות שום דבר. אתה מסתכל אחר כך, אתה עוד צעיר, אבל גם בכל זאת, מסתכל על החיים שלך אחורה, בחלום רע לא היית חושב ככה לעשות. היית עושה פי 1,000 יותר טוב, הכל. יותר חלק, יותר מכובד, יותר נכון. וזה מפני שאתה עוד לא השגת את השורשים. הכל תלוי משורש נשמה, ממקום השבירה שלה, ואדם כך צריך לעבוד, צריך לעבור. אמת, שום דבר אתה לא יכול לשנות, חוץ מהקשר לשורש. ואחר כך מתגלה לך שהאמת שכולם עובדי השם. רק ללא הכרה והכרה. זה הבדל גדול. כן, מוטה.
מה לעשות עם התופעה הזו שמכל החומרים, מכל הספרים שאנחנו קוראים, הרבש מראית כל מיתר בגוף שלי, כל הזמן שאני לא מבין, הוא כל כך מדבר בעוצמה כזו שאני לפעמים מתבייש, אני אומר, הזוהר לא מצליח לעשות לי. זאת אומרת,
בדי שלא, כי הוא הכי קרוב לנו. הוא הכי קרוב, אנחנו דרכו מקבלים. אתה מבין? אנחנו לא מבינים מה ההבדל בין המדרגות. נגיד, רשב"י, ארי, בעל הסולם, רבש ואנחנו. זה, כל אחד מהם הוא עושה ההתאמה כזאת כלפי השני. כן? מאוד מיוחדת. והרבש בסוף הוא ממש, הוא מתאים לנו, ואתה אומר, זוהר לא יכול. איפה זוהר? לא, כלפינו. זה, זה, זה מדרגות, זה, זה לא, גם כן לא מדרגות, זה לבוש. הוא כל כך שונה. הרבש זה, זה לכן, זה, הוא מדבר, אנחנו עוד לא רואים עד כמה שהוא ממש נמצא כבר בתוכנו, וכבר ממש, לא יודע איך להגיד, ממלא כל התאים. כן.
בזוהר זה יותר מאמץ פנימי שלנו, אז אפשר להגיע בתפילת רבים להתרגשות, אבל זה יותר יוזמה שלנו מאשר הכתוב. אבל אצל הרבש זה ממש טיול, הוא לוקח אותך ביד, הוא מתעל איתך במצבים שאתה עובר.
אני מקנה בך.
אני מקנה בך.
לא, 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 אדוני, אתה לא יודע, לא, שאני הייתי לידו, אתה לא יודע, יחד עם זה שהייתי לידו ודיברתי איתו שעות, איזה התנגדות. איזה חוסר הבנה וחוסר הסכמה הייתה לי. אתה לא מבין איזה. כי בלי חיסרון, מה תיקח ממנו? וכדי שיהיה לך חיסרון, אתה חייב להיות בחוסר הסכמה, בחוסר הבנה, באטימות. וואו. אתה חושב שסתם ככה פותח פה ומוצץ. כן? לא. ההפך, ההפך, זה הייתה כזאת התנגדות, ודרך ההתנגדות, זה הייתה מלחמה ממש. וואה, הוא היה צוחק, ככה, בפנים, עד כמה שרציתי ולא רציתי. לא, זה, תאמין לי שזה לא, אין במה לקנות.
לא, תוך כדי הקריאה, אני בדיוק חשבתי על זה, ואמרתי, ככל שאני מעריך אותך, ומה שיש לי, מכבד אותך וזה, אני עוד יותר מכבד אותך שהיית על יד אדם כזה גדול, היו מצבים בטח שראית שהוא גדול, שאתה נמצא בטח לידו. אבל זה עבודה, התנגדות, וזה מצבים שאנחנו עוברים כנראה.
אין כאן מה להשוות את הדברים, הבורא מסדר כך, אנחנו צריכים לקבל, בלי ככה. לכל אחד, לפי שורש נשמה, זה מה שמתאים לו וזהו. וכשמגיעים לתיקון, רואים שכל אחד מקבל את האינסוף וזהו. כן.
לגבי שאלה כלפי הסירייה. כן. אנחנו אחרי כנס ניו ג'רזי, היה לנו קפיצה מאוד גדולה בקשר בינינו, אחרי זה גם כן הייתה עבודה, ועכשיו בשבועיים... שלושה אחרונים, דווקא כלפי ההכנה לכנס רומניה, יש כאילו עצירה. עכשיו מה שאנחנו קוראים כאן לדוגמה, בתקופת כנס ניו ג'רזי, היה ישר כלים שאפשר לנסות להקל, לעבוד, מנסים. היום, נדה, כלום. כאילו אין איזשהו, יש איזושהי קפיצה נוספת בקשר שלנו שאנחנו צריכים לבצע. יש כבר, יש חיסרון שיהיה עוד קפיצה בקשר בינינו, אבל לא, 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 כלום לא עובד.
זה שכלום לא עובד, זה לא אכפת לנו. אנחנו משתוקקים לאיזה תוצאה, או להגיעה. אנחנו צריכים להשקיע את עצמנו. זה תלוי בנו, ומתי שזה יתגלה, אז יתגלה, אני לא יודע מתי. זה לא תלוי בי, ואני לא רוצה לחשוב על זה. אני רוצה רק לדעת דבר אחד, האם אני משקיע נכון? לא. תן לי, תגיד לי, תחבור עכשיו עד אמצע כדור הארץ. כן, בור. ואני צריך לעשות את זה. אני אחרי דקה או אחרי יום כבר מתייאש, ואיפה אני ואיפה אמצע כדור הארץ. לא, אנחנו צריכים לחזק זה את זה, כי זה העבודה שכל רגע מהעבודה הזאת הבורא נהנה. חייבים להוסיף לזה, לכל המאמצים שלנו, לא סתם, נו איפה זה, נו מתי זה, נו למה לא נותן, צריכים קצת יותר להיות במשהו לקראת לשמה, לקראת ההשפעה, לקראת במשהו שמחוץ לנו. אנחנו עכשיו משקיעים, לא מקבלים כלום. קודם כל, מאיפה אתה יודע שאתה לא מקבל? אולי אתה מקבל, אבל לא בכלים שאתה מצפה. שאתה לא חושב שזה רווח. כי אתה לא מחשיב רוחניות. רוחניות עכשיו מתאספת בך יותר ויותר. היא נעשית יותר עוצמתית, חזקה. אבל אתה לא מחשיב אותה. לכן אתה מסתכל לכיוון אחר. כן.
מה עם העוגנים שאנחנו יכולים לאחז בהם כדי לדעת שאנחנו ממשיכים נכון?
באוויר. תנסה באוויר. אל תחפשו עוגנים. אני רוצה להיות בטוח, אני רוצה למדוד, אני רוצה לספור. איפה עוד? קצת שומן, איפה עוד משהו? קצת, איפה אני? לא. ההתקדמות היא צריכה להיות בזה שאתה מחובר יותר עם אחרים, אתה מאבד את עצמך שם, בזה תבדוק. זה העוגן. נתנו לך את זה בצורה ברורה. אי אפשר לתת יותר חרב. כן. נו, ואין... הובה. ארבע. כן.
אתה ממליץ להרגיש טעם, סליחה, לבקש... להרגיש טעם בגדלות המלך, בחיבור, בכל העבודה שלנו, או ש... כאילו, על זה המאמר, שאם יש, שכשמרגיש טעם, טעם אפר, בזמן שמנסה להחשיב את גדלות המלך, אז אם הוא לא מבקש שהמלך יתגלה לו ולהרגיש בזה טעם, אז כאילו, לאייל קודם אמרת...
אלו המצבים שהם באים לאדם, אתה לא יכול לכוון את עצמך לזה או לזה. נמצא כבר, הגעת, עוד לא הגעת, לא הגעת. כאן כמעט כל המצבים שאנחנו במשהו לפעמים מרגישים, במשהו לא. לפעמים אתה נמצא במצב יותר גבוה, אחר כך יותר נמוך, אחר כך עוד יותר נמוך, אחר כך קצת יותר גבוה, וככה זה, בכל הספקטרום לא לשמה, אנחנו נמצאים. לפעמים מגיעים לחיבור כזה בינינו, שזה מקפיץ אותנו לאיזושהי הרגשה כמעט בגבול עם לשמה. וברוב הזמן זה ככה באמצע בין זה לזה. הכל תלוי בקשר. בחיבור, אם אתה מאבד את עצמך, זהו, אתה כבר מוכן ללשמה. זה איך להגיד, זה האמצעי, אין יותר חוץ מזה. נו מהר, אנחנו צריכים לעבור.
אז כשאתה לא מרגיש חיבור, או כשאפילו בסדנה...
כשאתה לא נמצא בחיבור, זה אין לו לדבר. אז אתה נמצא עם הבורא בבירורים, אבל זה הרבה יותר מבולבלים ותיים. בחיבור יש לך כלפי מה ואיך למדוד.
יכול להיות שאתה נמצא בחיבור, אבל לא מרגיש בזה טעם? יש דבר כזה.
נו, אז מה, גם זה מצב, כן.
ואז אתה מבקש שזה ימשיך? אז אתה צריך לבקש שזה ימשיך? או שאתה מבקש, תוציא אותי, תן לי להרגיש טעם בזה, אז זה כבר על מנת לקבל, לא?
לא יודע. לא יודע. אתה צריך לברר את זה. טוב, מה אנחנו לומדים הלאה? טס או זוהר או סדנה? טס, בבקשה.
נעבור לחלק הבא של השיעור.